Sod HaMegillah. Megillat Esther היא ספר קשה מאוד להבנה. לא מצד המילים, המילים יחסית פשוטות, העברית יחסית מובנת, אבל מה שכתוב בה מאוד מאוד לא ברור. בעצם אם נבקש מאדם שקרא את המגילה להסביר בקצרה מה היו המניעים של והמחשבות של הדמויות המתהלכות במגילה, יהיה קשה מאוד לענות. שהרי אנחנו מוצאים במגילה הרבה מאוד עובדות. אנחנו רואים את הסיפור של המשתה, ואחרי כן הסיפור של הגזרה, והסיפור של המן שעולה לגדולה וכו'. כמעט טוב, ואין לנו בתוך המגילה גילוי של המניעים האמיתיים של ההתנהגות של הדמויות השונות. יש קצת, אבל לא מספיק לכאורה, ובמיוחד לא בשאלות החשובות ביותר. וכאן הייתי רוצה להתמקד מסביב אולי אפילו שאלה אחת בלבד כהתחלת הדיון. כולם יודעים שבעצם כל הסיפור של המגילה מתגלגל מעובדה אחת. העובדה שמרדכי לא קרא ולא השתחווה להמן. מרדכי מסרב להשתחוות להמן. הסירוב הזה הוא משמעותי מאוד, והיינו מאוד מעוניינים לדעת מהי הסיבה שבגללה מרדכי לא השתחווה להמן. הדבר הזה באמת עלום, איננו מובן כלל וכלל לפי פשט הכתובים. אין שום הסבר בכתוב מה הסיבה להתעקשות הזאת של מרדכי. ולכאורה היה מספיק אפילו בשתיים, שלוש, ארבע, חמש מילים בתוך המגילה כדי לפתור את הבעיה הזאת. ומכיוון שהמגילה לא כתבה לנו את הסיבה של הסירוב של מרדכי, נכתבו 30 פירושים על מגילת אסתר, שכל אחד נותן פירוש אחר. באמת זה מדהים לראות איך שהמפרשים, כשבאים לענות על השאלה הזאת, נותנים תשובות הסותרות זו את זו מן הקצה אל הקצה. כלומר כך שלא ברור כלל מתוך הסיפור, משל, על פי הפשט, למה מרדכי לא השתחווה להמן, כל תשובה שלא תינתן תכניס איזשהו גורם שלא כתוב בספר. באמת יש פה שתי שאלות, אם כן, מה הייתה הסיבה לאיש את החוויה, וגם שאלה שנייה, מדוע מחבר המגילה לא ראה לנכון לספר לנו מה הייתה הסיבה לאי האיש את החוויה הזאת. כמו כן גם שאלה נוספת, מעמדה של אסתר בבית המלך. גם המעמד הזה מאוד לא ברור. מה עושה בחורה יהודיה טובה מבית יעקב בבית המלך? הגוי, אוי ואבוי, שומו שמיים, מה היא עושה שם? כיצד להבין את זה? יש פה שאלה הלכתית, האם הייתה צריכה למסור את נפשה או לא צריכה למסור את נפשה, האם הייתה אנוסה או מרצון, האם... אבל מעבר לשאלה הלכתית הפונקטואלית, יש גם שאלה מוסרית כוללת. גם הליכתה לבית המלך, וגם אפשר אפילו לשאול את הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא גלגל ישועה, גלגל גאולה, על ידי מסירתה של בחורה טובה מישראל לידי הגויים? שגם זה באמת קשה מאוד להבנה. יש עוד דבר מאוד לא ברור במגילה, מה הסיבה שבגללה המן עלה לגדולה? גם זה לא כתוב במגילה. כתוב אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מה הקשר? כלומר אחר הדברים האלה, מה הקשר בין הדברים האלה של אל לבין גידולו של המן? גם זה לא כל כך ברור. שלא לדבר על המניעים של אחשוורוש, מה אחשוורוש רוצה בכל הסיפור הזה, ומה המניעים של ושתי, מדוע ושתי לא רצתה לבוא אל המלך. הרבה הרבה מאוד דברים עלומים, ובמיוחד גם הבקשות של אסתר בסוף המגילה, זה שהיא מבקשת מהמלך לבוא אל המשתה הראשון, ובמשתה הראשון היא אומרת אולי כבודו יבוא אל המשתה השני, ולא עושה שום דבר במשתה הראשון. וגם לא ברור הבקשה שלה שבשושן ינתן ליהודים לעשות עוד פעם כדת היום, להרוג עוד באויביהם. כלומר, מה רוצים מאיתנו בכל הסיפורים האלה? שום דבר לא ברור. עוד שאלה מאוד ברורה, מי הוא מרדכי? אותו מרדכי שמסרב להשתחוות להמן, מי הוא? כן? מה הוא עושה שם? נאמר לנו, איש יהודי היה בשושן הבירה. ברור שהביטוי איש איננו ביטוי סתמי. כשאומרים איש בתנ"ך, תמיד הכוונה למישהו חשוב. בין אישיות מיוחדת נקראת איש. אם לא היה כתוב, יהודי היה בשושן הבירה. איש יהודי, סימן שהוא אדם חשוב, אבל בתור מה הוא חשוב? מה הוא עושה בשער המלך? להיות בשער המלך, מן הסתם מדובר על תפקיד רשמי חשוב, שר או משהו כזה. מה הוא עושה שם? מה הסיבה של המשתה של המלך אחשוורוש? וכאן הייתי רוצה עוד לחזור לשאלה הראשונה ולחדד אותה עוד קצת. הסיבה, כלומר, אם נאמר שכל המגילה התגלגלה בזכות זה שמרדכי לא רצה להשתחוות להמן, הרי בסופו של דבר הישועה בסוף המגילה באה דווקא בזכות השתחוויה לבשר ודם. כשאסתר המלכה נופלת לפני המלך, משתחווה לפניו, בוכה ומתחננת שיעביר את רעת המן. ודווקא המלך משתכנע, נחמרו רחמיו ומבטל את הגזרה, או על כל פנים גוזר גזרה נגדית. זאת אומרת שדווקא השתחוויה של יהודי לפני בשר ודם, זה מה שהביא את הגאולה בסופו של דבר. אז מדוע, אם כן, מרדכי לא ראה לנכון להשתחוות להמן, וזה היה חוסך מלכתחילה את כל הסיפור הזה מאיתנו. יש אפילו בתלמוד החידוד של התמיעה הזאת בדרשה על הפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה, על הסתירה שיש בין תחילת הפסוק לבין סופו של הפסוק. איש יהודי פירוש הדבר שהוא משבט יהודה, אבל בסוף הפסוק נאמר איש ימיני. אם הוא איש ימיני, סימן שהוא משבט בנימין. אז יש כל מיני תשובות בגמרא, יש מי שאומר שאביו מיהודה ואימו מבנימין, או להפך, שאביו מבנימין ואימו מיהודה, או שכל שבט טען שהוא שלו. אבל יש דרשה אחרת שאומרת שכל שבט טען שהוא של השבט השני. כלומר, שבט בנימין טען שהוא משבט יהודה, ושבט יהודה טען שהוא משבט בנימין. מדוע? כי אף אחד לא רצה אותו. אחד שכמעט המית אסון על עם ישראל, לא רוצים אותו בינינו, הוא לא משלנו. כן, כי באמת נשאלת השאלה, מה קרה לו שהוא סיכן את כל האומה הישראלית כולה? יש על זה כמובן תשובות שונות. ישנה תשובה, וגם הייתי רוצה פה לצרף את זה לשאלה, מדוע מרדכי איננו מונע את הליכתה של אסתר לבית המלך? אם כן, יש לנו הסבר ראשון. ההסבר הראשון הוא שמרדכי היה נביא. יש אומרים שמרדכי הוא בעצמו מלאכי הנביא, וכנביא הוא מבין את כל מה שהולך לקרות, או בפירוט או באופן כללי. הוא מבין, או אפילו על פי הדיבור, הקדוש ברוך הוא ציווה למרדכי שלא למנוע את הליכתה של אסתר לבית המלך, אלא אפילו לעודד אותה בכך. אז אמנם להיבעל לגוי זהו איסור, אבל בשביל זה יש נביאים. הנביאים יכולים להורות לעבור על דברי תורה כהוראת שעה לפי הצורך. אם כן, מרדכי שהיה נביא, נביא השם, שולח את אסתר בשליחות הקדוש ברוך הוא להיות מלכה בבית המלך. זאת אפשרות אחת. ואז יוצא לפי זה שהמניעה של מרדכי להשתחוות להמן יכולה להיות מוסברת מסיבות נבואיות. כן, הקדוש ברוך הוא ציווה למרדכי אל תשתחווה להמן. זאת אפשרות אחת. אם כי אפשר גם לפרש את המניעה הזאת מסיבות דתיות, אבל זה לא כל כך פשוט, כי אין לפי ההלכה איסור להשתחוות לאדם, מותר להשתחוות לבן אדם. כן, דבר הזה מקובל בג'ודו, זה מקובל, זה מקובל לפני מלאכים. אין איסור להשתחוות לאדם כאות כבוד. אבל מה? אסור להשתחוות לעבודה זרה. אז ישנה אפשרות לומר שהמן עשה את עצמו אלוה, שהמן חשב את עצמו אליל, ולכן ברגע שהוא רואה בסגידה אליו עבודה, זה כבר אסור. יש רק בעיה אחת, אומנם זה הפירוש של רש"י. רש"י כך פירש, בעקבות אחת הדעות בחז"ל, שהמן עשה את עצמו אלוה, אבל יש פה שני קשיים לפחות. הקושי הראשון, איך יכול להיות שאדם שהמלך ציווה שישתחוו לו, יחשוב את עצמו אלוה? במיוחד שיש מעליו מלך. המן ללא המלך אינו יכול לעשות שום דבר. אז איך יכול להיות שאדם, אם המלך היה עושה את עצמו אלוה, עוד אפשר היה להבין, אבל שראש ממשלת המלך יחשוב את עצמו אלוה, הדבר הזה קשה לקבל. אבל יש פה קושי נוסף, שזה לא כתוב. לא כתוב שהמן חשב את עצמו אלוה. ישנה אפשרות אחרת, והיא לומר, כמו שרבנו אברהם אבן עזרא אומר, וזה שוב על פי אחת הדעות בחז"ל, שהמן לבש עבודה זרה על בגדו. כן? עבודה זרה על בגדו, אז אסור להשתחוות, גם אם המן עצמו לא חושב את עצמו עבודה זרה, אבל מי שעונד צלב, אז אי אפשר להשתחוות לפניו. כן? ואז פשוט כנראה שמה שמאוד הרגיז את המן, שלמרדכי היה כנראה מגן דוד, וזה מאוד הרגיז את המן, ולכן הוא ביקש לפגוע בהמן ובכל עמו וכתוב, כן? לפחות שיצבע את המגן דוד הזה. אבל זה אפשרות, אם כן, שנייה, לומר שהיה להמן סמל של עבודה זרה. וכן, יש לנו לפחות פה שני הסברים לסירובו של מרדכי. האחד, או שהמן עשה את עצמו עבודה זרה, או שהוא לבש עבודה זרה. על כל פנים, יש לנו פה שני הסברים בעלי מניע דתי. זאת אומרת, מה שמדריך את מרדכי, או כנביא, הוא על כל פנים כתלמיד חכם. יכול להיות שמרדכי לא היה נביא, אבל ניתן לומר שהוא תלמיד חכם גדול. יש באמת מדרשים שרואים במרדכי אחד מראשי הסנהדרין, אם לא ראש הסנהדרין בעצמו. על כל פנים, אחד מהצדיקים, אחד מאנשי כנסת הגדולה. אז מה הוא עושה בשושן? זה באמת צריך לברר. אבל יש פה, אם כן, סיבות רוחניות גבוהות מאוד שמונות את הדבר הזה. ישנו פירוש אחר, שאיננו סותר, אבל איננו מתלכד בהכרח. יש טענה שבכלל מרדכי לא רצה להשתחוות להמן, לא מסיבות דתיות, כי אם מסיבות לאומיות ציוניות. לפי המדרשים, כאן מכניסים מרכיבים חדשים לגמרי, שלא כתובים בכלל במגילה. הרי באותו זמן של אחשוורוש, זאת הייתה תקופת התחלת היישוב בארץ ישראל. זה היה בין הצהרת קורש, שבעקבותיה חזרו חלק מן היהודים לארץ יהודה והתחילו לבנות את חומת ירושלים והתחילו להקריב קורבנות במקדש, לבין התקופה של דריווש, מלך פרס, דריווש, לא דרוויש, דריווש, שנתן היתר לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, הייתה תקופה של הפסקה בין התחלת בניין המקדש לבין ההמשך, ובדיוק בסוגריים האלה היה התקופה של אחשוורוש. ומדוע נפסקה עבודת בית המקדש, גם העבודה וגם הבנייה? בגלל שעשו צרות ליהודים. מי עשה צרות ליהודים? היו, ככה מסופר בספר עזרא ובספר נחמיה, היו כמה עמים מסביב, בשומרון, בדרום ארץ יהודה, בנעמון, הפריעו לבניין המקדש, והיהודים שלחו משלחת אל מלך פרס. כל זה מסופר בספר עזרא, שלחו משלחות אל מלך פרס כדי לשכנע אותו שיש לנו כן זכות לבנות את בית המקדש. באותו זמן הגויים שהיו אז בארץ ישראל שלחו אף הם משלחות אל מלך פרס כדי למנוע את הבנייה. ראש המשלחת של תושבי השומרון הערבים והשומרונים, כתוב שם שגם היה אחד בשם גשם הערבי וסנבלת אחורוני שרצו למנוע את בניין המקדש, ראש המשלחת היה המן, וראש המשלחת היהודית היה מרדכי. אז זה מתחיל להסביר לנו מה הם עושים בשושן הבירה. הם באים כל אחד להילחם על האינטרסים שלהם בפני המעצמה הגדולה. ואז בעצם מרדכי משתדל לעלות בפקידות הפרסית כדי לתפוס עמדה של הנהגה, וכנגדו המן, הוא היריב שלו, מנסה אפור להשתלט על עמדות ההשפעה באימפריה הפרסית כדי למנוע את בניין המקדש. אז כל הרקע, כלומר, לכן הסירוב של מרדכי להשתחוות להמן מוסבר על רקע המלחמה הפוליטית ביניהם. זאת אומרת, באמת המן לא עשה את עצמו עבודה זרה ולא לבש עבודה זרה בכלל, הייתה לו רק כפייה, ומרדכי סירב להשתחוות לו. מה הייתה, ולמה מרדכי לא פחד שהמן נפגע בו? אז במדרש מספרים לנו עוד משהו. מספרים לנו שבדרך מירושלים לשושן עברו המן ומרדכי דרך המדבר, והמן גמר את כל האוכל שלו ושל כל החברים שלו, לא היה לו מה לאכול, ולמרדכי היה. המן מכר את עצמו למרדכי בשביל פת לחם. הוא היה בעצם העבד שלו, וכתבו את השטר מחירה על הסנדל של מרדכי. כל פעם שהמן היה עובר, מרדכי היה מרים את הסנדל. זה מאוד הרגיז אותו, מצד שני הוא לא יכול לעשות כלום, לכן הוא רצה לפגוע בעם מרדכי ולא במרדכי לבדו. כן, כלומר שתהיה גזירה כללית עליו, כדי ש... כי אם הוא היה מזכיר למלך את הדבר הזה, אז ביד הוא, אז אתה העבד שלו, אז מה אתה רוצה בכלל? זאת אומרת שכל כל הסיפור היה, מכן, על רקע ציוני, לאומי, ואז בהקשר הזה אנחנו כבר לא חייבים לראות במרדכי דווקא אישיות תורנית. יכול להיות מנהיג ציוני כשר. ישנו פירוש רביעי שנמצא אצל רבי אליעזר אשכנזי בעל לקח טוב לפני 400 שנה, ששם יש הסבר אחר לגמרי, שהוא הסבר על רקע של גאווה לאומית אמנם, אבל גלותית. ישנה איזושהי זכות ליהודים, ככה מספר רבי אליעזר אשכנזי, תמיד היה מקובל אצל הגויים בכל הדורות, שיש איזה שהן פריבילגיות למיעוט היהודי. מה הפריבילגיות? שהיהודים פטורים מלהשתחוות לכל אדם, בגלל הכבוד שרוכשים להם על זה שהם העם הראשון שיצא מעבדות לחירות. אז הדבר הזה נותן איזשהו כבוד ליהודים, ולכן לא מבקשים מיהודים להשתחוות. כמובן, בשעה ש... אחשוורוש גזר שכולם, שכל השרים השתחוו להמן, אז הגזרה לא כללה את היהודים. זה מה שכתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי גם זה המלך ציווה. גם זה המלך ציווה. יש אפילו פירושים שאומרים שמרדכי, מכיוון שהיה קרוב משפחה של אסתר, לא יכול היה להשתחוות, כי זה היה ביזיון למלך שאחד מקרובי המשפחה של המלך לא משתחווה למישהו אחר, ולכן לא השתחווה. עכשיו הדבר הזה,
אבל הוא לא השתחווה לפני המלוכה של אסתר.
לא, זה אחרי המלוכה של אסתר. כן, ולכן מרדכי, כשהוא ראה שיש גזירה להשתחוות להמן, רצה להגן על הזכויות של המיעוט היהודי, של הקהילה היהודית, לכן בא בכוונה לפני המן כדי להראות את הזכויות, כדי לממש את הזכות של היהודים. כמובן הדבר הזה מאוד הרגיז את המן, אבל כיוון שזו גזירת המלך הוא לא יכול היה לעשות כלום ישירות נגד מרדכי. יש בכלל מי שמפרש במדרש שלמרדכי היה איזשהו, כלומר, ג'וק של גאווה אישית. זאת אומרת, גאווה אישית, לא פרטית, של השבט שלו. הוא אמר, אני משבט בנימין, והמן הוא מזרע הגג העמלקי, עמלק הוא הנכד של עשיו, עשיו, כל יעקב וכל השבטים השתחוו לו, חוץ מבנימין, כי בנימין היה אז עוד לא נולד, ולכן לא יכול היה להשתחוות לפני עשיו, ואני מצאצאי בנימין שלא השתחווה לעשיו, לכן אני לא משתחווה. זה רחוק מאוד מלהיות שיקול הלכתי. כלומר, אם אדם ישאל את הרבנים, אני משבט בנימין, לכן האם זה דוחה פיקוח נפש, ולכן אני פטור מלהשתחוות, גם אם זה מביא אותי לידי סכנה, הרבנים יפסקו, אתה חייב, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, לך תשתחווה. רוץ להשתחוות לפני מה. בתפיסה הזאת נראה אם כן שמרדכי איננו כל כך מתחשב בשיקולים הלכתיים, אבל אולי הוא מתחשב יותר או ברוח הקודש שיש לו או בגאווה לאומית טבעית שיש לו, גם בלי לשים לב למה שאומרים הרבנים. זה יכול להיות, אם כן זה כבר אישיות שאולי ההלכה איננה לגמרי נר לרגליה, אם כי בזה גם אפשר להסתפק. ואז אפשר גם להבין אולי פירוש חמישי. פירוש חמישי שגם כן כתבו אותו כמה אנשים בדורנו. יש כמה פרסומים, כתבו אפשרות כזאת. אפשרות הזאת אינני אומר שהיא דווקא היסטורית, אבל היא יכולה לעלות מתוך הכתוב מסיבה פשוטה. מזה שהכתוב איננו אומר דבר. כלומר, כדי להבין את הפסוקים, אנחנו מוכרחים להכניס אלמנטים חיצוניים למגילה. או זה שהייתה עבודה זרה, או שהיה מאבק בירושלים, או שהיו זכויות ליהודים, לך תדע מאיפה גרדו את זה מתחת לאיזה בלטה, או שמרדכי, או כל מיני דברים. אז יש שאלה אפשרות נוספת. אפשר גם לומר שמרדכי הוא יהודי מתבולל. כן? גם זה אפשרי לומר. שהרי אנחנו לא מוצאים שום דבר במגילה על כל פנים, שמורה על כך שהוא צדיק, או שהוא תלמיד חכם, או שהוא נביא. ובמיוחד לאור העובדה המוזרה שכאשר לקחו את אסתר מביתו לא ידעו שהיא יהודיה. קצת מוזר, כן? הייתה לפחות מזוזה בפתח, ואם לא מזוזה אז תמונות של רבנים משהו, כן? אבל קופת צדקה, לא יודע,
אבל כתוב איש יהודי.
כן,
איך אנחנו יכולים לעלות מן השעות דווקא
צריך לראות את עצמך המקרא,
ואנחנו מסכימים גם
לכל מאמר חז"ל. בוודאי, אתה צודק. אנחנו נראה שגם חז"ל אמרו את מה שאני אמרתי עכשיו, אבל נוסף על כך, גם אם חז"ל יגידו משהו אחר, תשאל השאלה, מדוע הכתוב לא אומר מה שחז"ל אומרים?
דרכו לסתום.
אז אני שואל, דרכו של הכתוב לסתום, אתה אומר. תלוי, יש דברים שהכתוב מחליט לסתום, יש דברים שהכתוב מחליט שלא לסתום. כלומר, תמיד תשאל השאלה, כשאתה בא ללמוד פסוקים על פי התורה שבעל פה, תמיד אתה צריך לשאול את עצמך, מה היית מבין מהכתוב ללא התורה שבעל פה, ומה התורה שבעל פה חידשה לך שלא היית מבין מהכתוב. זאת אומרת, יש תמיד כוונה לכתיבת הדברים כפי שהם כתובים, ויש כוונה למסירת התורה שבעל פה. לכן אנחנו חייבים, לפני שאתה מבין מה שהתורה שבעל פה מוסיפה, אתה מוכרח גם לקרות את הפסוקים כפי שהם מופיעים לפניך. ומהי כוונת מחבר המגילה? מהו הרושם שהוא רוצה ליצור אצלך? בינתיים מה שאני מבין מהמחבר של המגילה, שהוא סתם יותר מדי. כן? כי היה די, אני אמרתי לכם, 2-3 מילים כדי לפתור את כל הבעיות האלה. ודווקא יש משפטים ארוכים במגילה. אלא החשדר פנים והפחות אשר על מדינה ומדינה ואל עם ועם, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. זה כזה מאוד ארוך כזה. אבל דברים הכי חשובים במגילה סתומים, והייתי רוצה להבין למה. אז הבה ננסה להבין למשל את האופציה הרואה במרדכי אדם חילוני. אפשר גם להבין, כן, שהוא שולח את אסתר להיות מלכה. עד רבה, זה קידום. ובאמת זה מצליח. אחרי שאסתר נהיית מלכה, אז אנחנו רואים מרדכי יושב בשער המלך. הצליח בדבר הזה. כן. אז לפי זה אין פה שום רגשות לאומיים. אנחנו רוצים להבין, אם כן, לפי התפיסה הזאת, החמישית, מה תהיה הסיבה של מרדכי לא להשתחוות. כן? עוד לא ענינו על השאלה. כן? אבל באמת ישנה שאלה חמורה שעוד לא הוספתי אותה, אבל היא בכל זאת מתעוררת עכשיו בעקבות הדברים. אסתר נמצאת שבויה בבית המלך. מדוע מרדכי, ואז מישהו, מרדכי מקבל איזו אינפורמציה שמישהו הולך לרצוח את המלך הזה. יהודי טוב אומר, וואי, סוף סוף הזדמנות בשביל אסתר לצאת לחופשי. מה עושה מרדכי? הולך ומציל את המלך ממוות, וזה גורם שאסתר נשארת בבית המלך. ולא עוד, אלא מי שמוסר את האינפורמציה בשם מרדכי זאת אסתר בעצמה. במקום לנצל את ההזדמנות לצאת מבית המלך, היא מצילה את המלך ונשארת אשתו. דבר זה הוא מוזר מאוד. כמובן, תמיד אפשר לומר, זה על פי רוח הקודש, על פי אינטואיציה, על פי עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא. אפשר גם להגיד, באותה מידה, באמת הכתוב לא נותן לנו שום נתון המאפשר להכריע, שאולי מרדכי מעוניין להציל את המלך מתוך נאמנות. הוא נאמן למלך פרס, והוא נאמן לביתו המאומצת, הוא בעצם כמעט חותנו או משהו כזה של המלך. הוא רוצה להציל אותו. אפשר כך אם כן להבין. על רקע זה נשאת השאלה, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מי הציל את המלך? מרדכי. אז את מי היה צריך לגדל? מרדכי. את מי גידלו? את המן. ככה אני לא משתחווה לו. זה כבר המניע כאן, אם כן מניע אפילו של פגיעה אישית. כמה שזה רחוק עכשיו מהתפיסה הקודמת שמרדכי נביא המוסר את נפשו למען האומה הישראלית. כן, אפשר להבין כך, אפשר להבין כך. מאוד מוזר, כן? וייתכן מאוד שהקורא הפרסי בימי קדם, שבשבילו נכתבה המגילה, הרי רבי אברהם בן עזרא אומר שמגילת אסתר הייתה מסמך רשמי של האימפריה הפרסית. כשגוי פרסי, פקיד באימפריה הפרסית, קרא את המגילה, מה הוא חשב על המניע של מרדכי שלו להשתחוות? ייתכן שהוא חשב בדיוק כמו שהסברנו עכשיו. כן? אין הוא חייב דווקא להבין כמו חז"ל. כן, מה אתה אומר?
זה לא רק ההתעוררות הלאומית, גם אחר כך, אם אחרי שתחריש לבית הזאת, כל
ה... רגע, הגענו לפסוק הזה. כלל גדול יש בידינו, כשאנחנו לומדים פסוק בתנ"ך, אין אנחנו יודעים מה הפסוק הבא אומר. בסדר? אז בינתיים כל מה שאני אסביר, תיקחו את זה בערבון מוגבל, אבל כאפשרות. אם כן, מרדכי איננו משתחווה להמן, אולי על רקע של יריבות קודמת וכדומה. אגב, הגאון מבילנה אומר משהו נפלא, מדוע המלך גידל את המן? וזה לא מוסבר מהמגילה. הוא אומר דבר פשוט מאוד, מי הציל את המלך ממוות? נו, אסתר הצילה אותו ממוות, הרי היא מסרה את האינפורמציה. נכון שהיא מסרה בשם מרדכי, אבל בעצם המלך מסתכל על הסיבה הקרובה אליו. מי שהציל אותי, אומר המלך, זה אסתר, אשתי, אז אני אעשה לה טובה. אבל מה אני יכול לעשות לה? היא כבר מלכה, איך אפשר לקדם אותה יותר? אי אפשר לקדם אותה יותר מאשר להיות מלכה. אז הפתרון זה לקדם את אחד מהמקורבים לה, את מי שהיא הכי אוהבת. אומר המלך, מן הסתם, את מי אסתר אוהבת יותר מכולם? את מי שהביא אותה למלכות. מי זה? ממוכן, שאמר להרוג את ושתי, שלפי חז"ל ממוכן זה המן. לכן המלך גידל את המן כדי למצוא חן בעיני אשתו שהצילה אותו. מובן? ואז אפשר גם את זה להסביר כך. ובכלל השיטה של הגאון מבינה, כדאי מאוד לקרוא את ה... הוא לא צריך את ההסכמה שלי, אבל כדאי לקרוא את הפירוש, כי יש שם הרבה מאוד בפירוש הזה הרבה הדגשה של אי ההבנה של כל אחד מהצדדים. זאת אומרת, שכל אחד מפרש את דברי זולתו באופן הופכי לגמרי מה שהוא התכוון, וזה מסביר את כל העלילה של המגילה. אז זה אחת הדוגמאות. אבל אם נחזור לתזה הרואה במרדכי אישיות מתבוללת, אגב באמת יש מקום לדבר הזה. הדסה היא אסתר. אז איך קראו לה? אסתר או הדסה? היה לה שם יהודי, הדסה, אבל בשימוש ציבורי אסתר. אסתר, שם פרסי של עבודה זרה, כן? הסתהר, זה אלת הירח הבבלית. כן, מה אתה אומר?
למה ממוכן?
למה שינו ממוכן להמן? לא יודע.
מוכן לגרב.
מה? דמתי. כן, אבל למה שינו את שמו? למה שינו את שמו? טוב, זה, לא יודע. יש אפשרות נוספת. לא אפשרות נוספת. בואו נמשיך בכיוון הזה. בעצם כשמרדכי רואה כשהמן רואה שמרדכי לא משתחווה לו, אז המן מחליט מתוך שנאה עמוקה מאוד לעם היהודי להשמיד את כל עם ישראל, חלילה. והדבר הזה נודע למרדכי. ואז מרדכי עובר מהפכה. מאותה שעה הוא הבין שהמלחמה הפרטית שלו היא בעצם חלק ממלחמת עם ישראל כולו. ואז הוא חוזר לזהות היהודית שלו. שימו לב שמכאן ואילך במגילה מרדכי משנה את שמו. מתחילת המגילה עד אותו מעשה מרדכי נקרא בשם מרדכי. מכאן ואילך הוא נקרא בשם מרדכי היהודי. דבר שלא היה כתוב לפני כן. משהו השתנה. דבר מאוד מוזר. ואז הוא הולך לאסתר ואומר לאסתר, תראי, עשיתי פשלה. את חייבת ללכת למלך להציל את עם ישראל. אומרת לו אסתר, מה קרה לך? אתה יודע כמה שאנחנו מרוחקים משאר הקהילה. לך תלבש בגדים נורמליים. לא ידעו שאנחנו יהודים. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. המשפט הזה מזעזע. מה פירוש המשפט? אם הוא צריך להגיד לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זה סימן שזה מה שעבר לה בראש? שהיא חשבה, בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. המשפט הזה מזעזע. מה פירוש המשפט? אם הוא צריך להגיד לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זה סימן שזה מה שעבר לה בראש? שהיא חשבה שהיא כן תימלט לבדה מכל עם ישראל. כי היא עוד לא עברה את המהפך שמרדכי עבר. אז מה אומר למרדכי? כי מחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך יובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ואז אסתר אומרת, בסדר, אז אני יודעת מה שכנעת אותי, אני חוזרת בתשובה, אבל יש בעיה, אנחנו מרוחקים יותר מדי מן היהודים. אם אנחנו נפעל לבדנו, אנחנו לא פועלים בשם כל עם ישראל. לכן לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן וצומו עליי, ואז תהיה לי שותפות עם האומה הישראלית, וכשאני אפעל, אני אפעל בשם כל עם ישראל. כן.
ומה הוא שכנע אותה?
הוא הסביר לה שכל המאורעות האלה הם כל כך מופלאים, והיא הושמה בצורה כל כך מופלאה בראש המלכות.
מה מופלאה? את עכשיו לא... הוא היה מתבולל, הוא...
כן.
אסתר.
לא, אבל סתם ככה מצאה חן מכל הנשים וכל הבתולות, מה קרה? כן? דווקא היא, מכולם. ובדיוק עכשיו יש גזירה ליהודים, כשלא יודעים שאת יהודיה, כי אני אמרתי לך לא להגיד שאת יהודיה, כדי שזה לא יפריע לנו לקידום. כן? זאת אומרת, יש פה משהו מוזר. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ואז כנראה שהוא הסביר לה מה המשמעות של להיות יהודי. אגב, יש פה בדברים של מרדכי גם דברים קשים להבנה. הוא אומר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מי זה מקום? רבי אברהם בן עזרא אמר שהפסוק הזה הוא ההוכחה שהמילה מקום זה לא הקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי אברהם בן עזרא, שהרי כתוב ממקום אחר. אז איך אפשר להגיד שמקום זה הקדוש ברוך הוא? אבל יש בעיה. שחזל חולקים על רבי אברהם בן עזרא וקוראים לקדוש ברוך הוא בשם מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. אז אי אפשר לקבל את דברי רבי אברהם בן עזרא על כל פנים מול חזל. אלא הכוונה היא ככה. מה שאומר, מרדכי אומר ככה. אם את לא תעשי שום דבר, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל זה יבוא ממקום אחר. כלומר, מהצד האחר של הקדושה. מה שנקרא בארמית סיטרה אחרה. כלומר, זה יבוא, אבל בצורה איומה. תהיה שואה, בסוף תהיה גאולה, אבל בהתחלה תהיה שואה. אז את חייבת לעשות משהו כדי למנוע את השואה הזאת. אז את הולכת עכשיו אל המלך, מתחננת לו ומטפלת בדבר. ואז מה שעוד יותר קשה לקבל כאן, עוד קשה לחיות, זה מה אמר לה בעצם מרדכי? אם לא תלכי למלך, רווח והצלה יעמוד ליהודים, מקום אחר, ואת ובית אביך תאבד. מה עשתה אסתר? היא שמעה למרדכי, הלכה אל המלך, היא התחננה לו, ואז רווח והצלה עמד ליהודים, לא ממקום אחר, אבל ממנה, והיא ובית אביה עבדו. כלומר, בכל מקרה, זה מה שהיא אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי, זאת אומרת שהיא בכל מקרה הייתה עבודה מהאומה הישראלית. כלומר, כל הגאולה הזאת עברה דרך אובדנה של אישה אחת טובה מישראל, שנשארה תקועה בבית המלך. אם אנחנו עושים חשבון של כל מה שקורה בתחילת המגילה ובסוף המגילה, בתחילת המגילה יש לנו שני יהודים בריאים ושלמים, מרדכי ואסתר. בסוף המגילה יש לנו יהודי אחד בריא ושלם, מרדכי משנה למלך אחשוורוש. ומה עם אסתר? בצניעות רבה לא מדברים על זה. זאת אומרת, היא נעלמה מעם ישראל. זאת הייתה הקרבה, נורא, כאשר עבדתי, עבדתי. כן?
הוא אמר לה שאת בתהליך פה ולא אין. הוא
כנראה ידע
שבאמת זה ככה.
אז הוא אומר. כן, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, או שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, וגם את ובית אביך תאבדו, או שרק אחד משני הדברים יקרה. כן, זה הכוונה. זאת אומרת, זאת הייתה מסירות הנפש של אסתר, שאמרה שממילא היא עבודה מעם ישראל. השאלה היא למה? מה יקרה איתה? כתוב הרי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. חז"ל אומרים לנו שהיא הייתה מבית שאול. מבית שאול, ואז המלכות שהיא לבשה הייתה מלכות בית אביה, מלכות שאול. והיא מסרה את המלכות לפרס. זאת אומרת שכל הסיפור של המגילה הוא באיזשהו מקום הסיפור של מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. זה השלב בהיסטוריה שבו המלכות יוצאת מקרבנו ונבלעת בתוך האומות. כי התחיל העידן של הגלות שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, מגלה את שלטונו דרך אומות העולם. והדבר הזה ממשיך ממלכות למלכות. כשהמלכות עוברת אחר כך מפרס ליוון, אז הבת של מלך פרס האחרון, דריווש השלישי, התחתנה עם אלכסנדר מוקדון. ואחר כך, כשנגמרה מלכות יוון, המלכה האחרונה של ההלניסטים, קליאופטרה, נישאה ליוליוס קיסר, מייסד אימפריה הרומאית. זאת אומרת שתמיד זה, תמיד המלכות עוברת דרך נצר נקבי למלכות הקודמת, עוברת אל האומה הבאה. דבר דומה צריך לקרות בימות המשיח, כשחוזרת המלכות אלינו. יש במדרש זרובבל נאמר שיחד עם המשיח תופיע דמות נקבית, אישה, בשם חפציבה, זה כתוב בספר זרובבל. זה מדרש קדום בענייני גאולה ומשיח, ומה כתוב? שתהיה אישה בשם חפציבה, שהיא בעצם מבטאת את השיבה הזאת של מלכות ישראל מקרב האומות לאומה הישראלית. תארו לעצמכם, מה זה אומות? מעצמות. תארו לעצמכם, למשל, מה זה יכול להיות? אישה שנולדה ברוסיה, גדלה באמריקה, למשל, וחוזרת להיות ראש ממשלה בישראל. משהו כזה, כן? זה יכול להיות האופן שבו אסתר חוזרת אלינו. כן? למה קוראים לה חפציבה? חפציבה זה הב. את זה תן, כן? חפציבה. כן? עכשיו, זאת אפשרות. על כל פנים, אנחנו חוזרים פה לנושא שלנו. יש לנו כן אפשרויות שונות להבין את המגילה, או את מרדכי בתור נביא, או בתור תלמיד חכם, או בתור מנהיג לאומי ציוני, או בתור מנהיג גלותי, או בתור יהודי מתבולל. עכשיו, פה נשאלות באמת שתי שאלות חשובות מאוד. א', מה האמת ההיסטורית מתוך חמשת ההסברים? דבר נוסף שנשאל, מה שלא יהיה, מה שלא תהיה האמת ההיסטורית, מדוע מחבר המגילה מסתיר את זה מאיתנו? יש, הייתי רוצה לומר על זה ככה, שהכוונה של המגילה היא שזה בכלל לא משנה מה האמת ההיסטורית. כי זה בדיוק העניין של מגילת אסתר, שכל הדמויות במגילה לובשות מסכות. וייתכן שעל כל אחד מהדמויות של המגילה יש לפחות 4 או 5 או 6 מסכות. כלומר, אתה רוצה לדעת מי זה מרדכי, תוריד מסכה אחת, תגלה מסכה שנייה, צריך להוריד את המסכה השלישית וכו'. עד שתדע מי הוא מרדכי באמת. ואז השאלה, מה היה התפקיד ההיסטורי האמיתי שמילא מרדכי? זה אולי אפילו לא משנה, כי כוונת מחבר המגילה להגיד לך שהכל כלול בכל. כלומר, במילים אחרות, שכל יהודי מתבולל, שנראה לך מתבולל, מסתיר מאחורי המסכה שלו יהודי גאה בדתו, או הקובנים באומתו, באומתו אפילו בתור גלות. וכל יהודי גלותי, בעל זהות גלותית, מסתיר מאחורי המסכה שלו יהודי ציוני. ומאחורי כל יהודי ציוני מסתתר תלמיד חכם. ומאחורי כל תלמיד חכם מסתתר אפילו נביא. זאת אומרת שכל המדרגות נמצאות בתוך כולם, אחד משולב בתוך השני. אז זה בכלל לא משנה מה היה באמת. מה שמשנה זה שתדע שכולם כלולים בכל. וזה בעצם ייתכן לכלול את זה בכוונתה של אסתר שאמרה, לך כנוס את כל היהודים. אי אפשר שיתגלה הנסתר בלי שכל היהודים יהיו שותפים לדבר. כל סוגי היהודים. כי אם יחסר סוג מסוים של יהודים, אז יש איזה חיסרון בשלמות הזהות היהודית. ואנחנו רואים את זה למשל במצוות חשובות יש בתורה. למשל בתורה יש מצוות ייבום. מצוות ייבום אומרת שאם יהודי חלילה מת ללא בנים, חייבים לייבם את אשתו, להקים לו זרע, כדי שלא יימחה שמו מישראל. אולי נבדוק איזה יהודי זה היה. אם זה היה יהודי טוב, אז אנחנו נדאג לזה שלא יימח שמו. אם זה היה יהודי רע, אולי אדרבה יימח שמו. נכון? אלא אנחנו רואים שההלכה לא חילקה בכך, אלא אמרה על כל יהודי שצריך לדאוג שלא יימח שמו. כן? כלומר שלא יובד מישראל שום שריד. שכולם יהיו בכלל הקודש. ואדרבה, יש פה ניסיונות קשים. כי לפעמים יכול להיות מצב שבו תאמר לעצמך, אולי היהודי הזה זה כבר לא בכלל ישראל, אולי זה אפילו יהודי שמסבך אותנו, זה יהודי שהביא עלינו גזרות קשות ורעות. אלא אדרבה, זה בדיוק הלקח של המגילה, שלך תנוס את כל היהודים, בלי כל היהודים אין לך ישראל. ואיך מתחילה ההתכנסות של היהודים? כשכולם מסכימים להילחם, למחות, נגד מי שמבקש שישתחוו לו. אגב, מה היה השיא של המאבק של המן נגד ישראל? היה המאבק על בית המקדש. כן? חזל מגלים לנו את זה, שבעצם המן בא להילחם נגד בית המקדש, בגלל שבית המקדש הוא המקום שמגלה את הסוד הזה של האחדות של האומה הישראלית. כי בבית המקדש יראה כל זכוריך. צריך להביא את כל סוגי היהודים כדי ששכינה תשרה. ולכן יש איזה מאמץ מיוחד במגילת אסתר למנוע מישראל את בניית המקדש. זה מה שנאמר, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות. מה זה? עד חצי המלכות יודע, אז מה עם החצי השני? החצי השני אומרים חזל, זה אחשוורוש לא רצה לתת. מה זה החצי השני? בית המקדש. את זה הוא לא היה מוכן לתת, הוא הרגיש ששם יש נקודה מסוכנת עבורו. לכן אין פלא שדווקא ביום פורים ישנו ניסיון לרמוס את מקום מקדשנו. Okay? אבל דווקא זה יום מיוחד למלחמה הזאת, אז כנראה שיש לנו סיכויים להילחם נגד מי שעונד עבודה זרה על בגדו. כן, מה אתה אומר?
אם המלך הוא הקדוש ברוך הוא,
כן.
אם הוא אומר חצי המלכות, מה זה מקבל?
שזה עוד לא היה הזמן, זה מה שזה אומר. כן. עכשיו, אם כן, עכשיו, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שוכן דווקא כשיש כל סוגי היהודים, זה הלקח, נגיד, הראשון, המרכזי של המגילה. אז צריך להבין מה יכול לא, סליחה, כשאנחנו אומרים שהלקח של המגילה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל סוגי היהודים, הדבר הזה מתחבר להנהגה יותר כוללת של הקדוש ברוך הוא, והיא שההשגחה מצויה בכל הרבדים של המציאות. לכן רגילים לומר, אנחנו רגילים להסביר, שבפורים התברר שאין מקרה. כן, איפיל פור הוא הגורל, שהגורל נראה מקרה, ובאמת הקדוש ברוך הוא השגיח גם במקום שלכאורה נראה שיש מקרה, להראות שאין מקרה. כן, אומרים, או מקרה אותיות רק מהשם. כן, אבל זה לא לגמרי מדויק, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. הלקח של איפיל פור הוא הגורל איננו שאין מקרה, אלא אדרבה, שיש מקריות, ושהמקריות הזאת היא הפתח של הופעת ההשגחה. כי אם הכל מסודר מראש, יש סיבתיות של ברזל, דטרמיניזם בלעז, אז ההשגחה לא יכולה לפרוץ. אלא אדרבה, כשיש איזשהו מרווח מסוים של חוסר הכרח, של אקראיות, שמה ההשגחה יכולה להתערב בצורה הרבה יותר מעמיקה מאשר בתוך חוקות הטבע. לכן אדרבה, איפיל פור הוא הגורל לפני המן, הגורליות, כלומר הגורל במובן של אקראיות, זה ההזדמנות לכך שההשגחה תתגלה. ולכן תמיד אומרים ככה, כשהמן אמר ויספר המן לאוהביו ולזרש אשתו את כל אשר קראו, אז אומרים כיוון שתלה במקרה, אז הקדוש ברוך הוא יראה לו פה מי הבוס. אבל זה לא לגמרי מדויק, כי גם מרדכי הלך לאסתר וסיפר לה את כל אשר קראו, גם זה כתוב. אלא אדרבה, כיוון שהמן תלה במקרה, הוא נתן לקדוש ברוך הוא לפעול. כל זמן שהמן ראה את הסיבתיות ההכרחית למאורעות, אז אי אפשר היה להשגחה לפעול. ולכן גם מרדכי דיבר על המקרה, על מנת שהקדוש ברוך הוא יפעל. כן. הקדוש ברוך הוא יכול לפעול, אבל אם הקדוש ברוך הוא יפעול במקום שבו אין מקרה, אז הוא יצטרך לעשות נס, לשבור את הטבע. ריבונו של עולם הוא חסכן בניסים. זאת אומרת, הוא לא אוהב לעשות את זה. לפעמים אין ברירה, אז קוראים את הים לשניים. אבל זה לא יפה. זה לא יפה כלפי הים. זה ממש פגיעה. כן, אתה מתאר לעצמך, הים ממש, כביכול, תשים את עצמך במקום הים. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני בראתי אותך אמנם, בשבעת ימי בראשית כבר, אבל היום אתה מאוד מפריע לי, כי אני רוצה לגאול את העם שלי, אז אתה מפריע לי, אז תזוז. אז דווקא במאורע יותר חשוב של ההיסטוריה, הים צריך לזוז. לכן עדיף שהקדוש ברוך הוא יפעל בלי לזעזע את חוקות הטבע, דרך האקראיות של המאורעות. זה רעיון של הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא מכנה את זה בשם עורמת השם. זאת אומרת שיש איזה שהם תהליכים שהם לא הכרחיים, ואז הקדוש ברוך הוא משתמש בהם כדי לקדם את האינטרסים שלו.
אם לא היה ניסים, הייתה...
כן, יש עוד בעיות עם הניסים, אני מסכים איתך, אבל יש גם מהבחינה העצמית הזאת שהנס הוא מהווה בעיה. לכן אומר הרמב״ם, אנו בורחים מן הנס כמה שיותר. לא בגלל שאנחנו לא מאמינים בנס, הנס בוודאי הוא אפשרי, אבל זה לא ראוי לעשות ניסים, כי זה זעזוע בסדרי הבריאה. נכון, נכון, ודאי, ודאי, אבל אומר, איפה כזה שהוא פועל? דרך האקראיות, איזה מרחב כאוטי שהוא השאיר בתוך הבריאה, על מנת לפעול. לכן כשאומרים, איפיל פור הוא הגורל, הגורל זה הגורל שעל פיו חולקה הארץ. על פי הגורל יחלק את הארץ, כשם שבארץ ישראל התגלתה ההשגחה דרך הגורל, כך היה צריך שאותה השגחה פועלת דרך הגורל תתגלה בחוצה לארץ. וזה מה שנעשה בפורים. כלומר, הושלם בחוצה לארץ מה שכבר התחיל בארץ ישראל. אבל מאיפה ידעו בארץ ישראל שצריך לחלק על פי הגורל? הגורל בעצם התחיל ביום הכיפורים, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. יש אקראיות מוחלטת בהטלת הגורלות על השעירים, וזה גם כן עוד אופן של הופעת ההשגחה דרך הגורל. ולכן יום הכיפורים הוא השורש של פורים, ביום הכיפורים למדנו שיש השגחה בכל דבר, כולל בגורל. ודווקא ביום הכיפורים למדנו עוד משהו. למדנו שהקדוש ברוך הוא נמצא אפילו אצל עזאזל. כל השנה אומרים, צריך להקריב קורבנות לשם. אסור לתת שום דבר לכוחות הטומאה. ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תנו שעיר אחד לעזאזל, הוא גם צריך לחיות. מגיע לו משהו. כי דווקא בזה מתברר שמלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל משלה, גם במקדש וגם בעזאזל. כמו כן גם בפורים, בזמן שאדם שיקור, אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בארור המן וגם בברוך מרדכי. אבל אסור לחשוב את זה בזמן שאדם לא שתה. כשאדם לא שותה, הוא צריך לדעת שהמן ארור לחלוטין, ואין לבלבל בין זה לבין ברוך מרדכי. כי אם אתה מבלבל, אז אתה נותן כוח בסופו של דבר, איזושהי אחיזה גם לחיצונים. עכשיו, האקראיות הזאת, שדרכה הקדוש ברוך הוא פועל, היא השורש לאפשרות של ספק. כי כשיש שרשרת סיבתית גלויה, אז יש איזו תחושה של ודאות. אדם נמצא בעולם בטוח. אבל לפעמים יש גם תהליכים שנותנים לאדם תחושה ששום דבר לא בטוח. יש ספק. יש ספק האם אלוהים קיים, האם יש תורה מן השמיים, יש ספק בכל דבר. הספק הזה יש לו שורש. השורש זה מה שהגמרא במסכת מגילה שואלת. המן מן התורה מניין. כן, המן הוא עמלקי, עמלק בגימטריה ספק. כלומר, כשיש, וגם בזמן המגילה היה ספק האם עם ישראל ימשיך להתקיים או לא ימשיך להתקיים. היינו תלויים ועומדים שנה שלמה. מתוך ספק, מה יהיה? כן, זאת שאלה חמורה מאוד. כן, וגם היה ספק בהמשך קיומה של הזהות היהודית בכלל. כן, איך אמר המן לחשברוש? ישנו עם מפוזר ומפורד. מה זה ישנו? חזל דרשו. ישנו, אותיות, ישנו. הם ישנים, הזהות שלהם בתרדמה. לך תדע, אם אי פעם היא תתעורר, יש אפילו ביטוי בחזל, אלוהיהם ישן. כן, כלומר שכנראה שהמן יבחין במשהו אמיתי, שהייתה כביכול שינה בעולמות העליונים, ואז ניתנה ההזדמנות לעם ישראל להחליט להפסיק את קיומו. ועם ישראל בסיפור המגילה הראה שהוא חפץ להמשיך את קיומו למרות הכל. ובמובן הזה הייתה לראשונה בהיסטוריה קבלת הקיום היהודי מרצון. כי מאז יציאת מצרים ועד גלות בבל אפשר לומר שהקיום היהודי כפוי. ישנו עם ישראל, הוא קיים, יש לו מדינה. ומכיוון שיש לו מדינה, יש לו חיים לאומיים. אז הקיום היהודי כפוי על כל פנים על הכלל כולו. יחיד יכול אולי לצאת מן הכלל, אבל הציבוריות הישראלית היא עובדה היסטורית בלתי ניתנת למחיקה. אבל דווקא בגלות בבל, הראשונה הייתה הזדמנות להתבולל. ודווקא היהודים החליטו שלא להתבולל, להמשיך את הקיום היהודי ולא עוד, אלא להוסיף עוד מצווה על תרי"ג מצוותיהם. מצוות מקרא מגילה. ובזה הראו שהם מקבלים מרצון את קיומם היהודי ואפילו התורני, וזה מה שחזל אמרו שהדר קיבלו אבימי החשברוש, שקיבלו את התורה מרצון בתקופת המגילה. אבל אני רוצה פה להבין מהו השורש של המן. הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? והתשובה של הגמרא היא עמוקה מאוד. הגמרא אומרת שנאמר, המן העץ אשר אמרתי לבלתי אכול ממנו אכלת. המין, זה אותיות המן. המין העץ אשר אמרתי לך. כן, גם המן הביא את הדבר הזה וביקש לתלות את מרדכי על אותו העץ. כן, אותו העץ שעליו שאל הקדוש ברוך הוא, המין העץ אשר אמרתי. מה פירוש הדבר? כשהקדוש ברוך הוא שואל המין העץ, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע? תגידו. איזה מין שאלות זה? הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא אכל מין העץ או לא. אלא נראה שלקדוש ברוך הוא כביכול היה ספק. ספק? יש ספק באלוהות? זה השורש של כל הספקות. אבל הסיבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה בגלל דרך ארץ. כדי לא להבהיל את אדם הראשון. נכנס עמו בדברים, כדי לא להבהילו. אבל הסגנון שהתחייב מפני הדרך ארץ, סיפק את האפשרות לאידיאולוגיה של ספק. ולכן צריך לבטל את הספק הזה ביום שבו אנחנו משביטים את המן. מתי שבת המן? כתוב בספר יהושע שבני ישראל אכלו את המן 40 שנה, נכון? מתי שבת המן? כתוב בספר יהושע, וישבות המן ממחורת הפסח. כלומר, ב-16 בניסן שבת המן. באותו יום, גם במגילת אסתר, תראו שגזירת המן הייתה ב-13 לחודש ניסן, ואז אסתר צמה 3 ימים, י' ד' ט' וט' ז', ובט' ז' נתלה המן. אז ביום שבו שבת המן, גם הושבת המן. השאלה היא, מה הקשר? מה? ויש איזה ה' מ' נ'? פשוט, למה קראו לזה מן? כי לא ידעו מה זה? אז זה ספק. כלומר, חיו מכוח הספק 40 שנה. גם יש ספק, האם ירד המן מחר? לא ירד. צריך להשביט את זה פעם אחת. אז היום של למחרת הפסח, זה משביט את הספק הזה. לכן שבת המן באותו יום. אבל מאיפה בא לחם מן השמיים? כן? הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. מאיזה שמיים ירד הלחם הזה? מהאוויר. אז האוויר זה לא שמיים. כן? אלא השמיים הכוונה מגן עדן. בגן עדן כבר התחיל הספק. בגלל שהקדוש ברוך הוא שאל, המין העץ. בגלל זה ירד מן, לחם שמימי, שפותח את האדם, אמנם לספקות, ספקות זה טוב, זה מברר, אבל בסופו של דבר, זה היום מבחינה קיומית, אקזיסטנציאלית, לחיות עם הספק. לכן היה צריך, בסופו של דבר, כשמגיעים לארץ ישראל, להשביט את המן. ולכן, בט' ז' בניסן, באמת נתלה המן. ומכוח זה גם אחר כך באה גאולה שנייה בחודש אדר. יש באמת בגמרא שאלה, מה קורה כשיש שני אדרים? מתי קוראים את המגילה? האם קוראים בהדר א' או בהדר ב'? הגמרא אומרת, יש שתי סברות. סברה אחת לומר שצריך לקרוא את המגילה בהדר א', כי הדר א' הוא כמו כל שנה סמוך לשבט. כמו שכתוב, בכל שנה ושנה. מה בכל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט? אף כאן אדר הסמוך לשבט. אומרת הגמרא, לא, עד רבה. מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן? אף כאן אדר הסמוך לניסן. זו הסברות שקולות. אז בסופו של דבר, מה מכריע שאנחנו קוראים את המגילה דווקא באדר ב' ולא באדר א'? אומרת הגמרא, באדר א' יש גאולה. לא, לא, זה באדר ב', באדר יש גאולה. בניסן יש גאולה. אז צריך לסמוך גאולה לגאולה. מה פירוש הדבר הזה? שבעצם השורש של גאולת פורים התחיל בפסח. ולכן באמת חז"ל אומרים שאסתר, כשצמה ביום פסח, אמר לה מרדכי, מה פתאום נצום ביום פסח? אמרה, כן, בוודאי. כי אם אין ישראל, אין פסח. כן, מי ימשיך לעשות את החג הזה, אם כולנו נהרג? לכן, אם אין ישראל, אין פסח. זאת אומרת, הפסח הגיע להצלחה דווקא ביום פורים. זה מה שמסביר המהר"ל. שיש דעה בגמרא שלעתיד לבוא לא יחגגו יותר את פסח, לא תיזכר יותר יציאת מצרים, אבל פורים תישאר. למה? פשוט מאוד, נתאר לעצמנו שלא היינו יוצאים ממצרים, אז לא היה חג הפסח. אז מה היה קורה? היינו ממלאים את כל יבשת אפריקה בפירמידות, בונים כל הזמן פירמידות. עד מתי? עד שהיה בא המשיח, ואז המשיח היה מוציא אותנו ממצרים. כך שאין הכרח לעבור דרך חג הפסח כדי להגיע לימות המשיח. מה שאין כן, בלי חג הפורים לא היינו מגיעים לימות המשיח. כי אם המן היה חס וחלילה מצליח, לא היה למשיח את מי לגאול. ולכן אנחנו מסמיכים את שתי הגאולות זו לזו. זה מצד אחד המעלה של פורים על פני הפסח. מצד שני יש מעלה לפסח על פני הפורים. שבפסח יצאנו מעבדות לחירות, ובפורים נשארנו תחת השלטון הפרסי. הקטה עבדי אחשוורוש ענן, ולכן לא אומרים הלל בפורים, כך אומרת הגמרא. כיוון שלא הגענו לעצמאות מדינית, אי אפשר להגיד הלל, כי אין הלל ללא עצמאות. טוב, זה אסור להגיד. על כל פנים, אם כן, צריך לסמוך את פורים לפסח. כלומר, צריך לחזק את פורים, שלמרות שזאת גאולה שלא הגיעה בסופו של דבר לעצמאות המיוחלת, היא נסמכת אל חג הפסח. היא באה מתוך שאיפה להגיע ליציאתנו מעבדות לחירות, כך שבסופו של דבר, כשאנחנו היום במדינת ישראל כבר יצאנו מעבדות לחירות, אנחנו מסיימים בזה ומצליחים בזה את סיפורה של המגילה. ולכן ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם, לא יסוף מזרם.